התשיעית באירופה. פודקאסט הכדורסל הישראלי של אתר ספורטס רבי.
Great shot.
עם משה הליקמן.
ברוכים הבאים לפרק החדש של פודקאסט התשיעית באירופה מבית אתר ספורטס רבי. אני כתב האתר משה הליקמן, ולצידי קודם כל דני דניאלי יורוזון. מה שלומך דני?
בסדר גמור, ערב טוב, כיף גדול להיות
לגמרי, וכיף מאוד שיש לנו אורח מאוד מאוד מיוחד שחיכיתי להציג עכשיו, לא אחר מאשר המאמן הישראלי של נבחרת צ'כיה ופרומיטי, ננו גינסבורג. מה שלומך ננו?
מצוין, ערב טוב לכולם.
אז קודם כל, כיף שאתה באת אלינו להתארח, ועכשיו נדבר כדורסל ועל הרבה נושאים, על צ'כיה, ישראל, אוקראינה ועוד ועוד, אבל קודם כל, אשמח שתספר לנו איך נכנסת לראשונה לתחום של הכדורסל ולעולם האימון.
הייתי שחקן, אתם צעירים אז אתם בטח לא יודעים, הייתה קבוצה שקוראים לה ביתר תל אביב, הייתי שחקן ביתר תל אביב, הייתי קפטן נבחרת הנוער של ישראל במחזור של מוטי דניאל וקדמן וכל החבר'ה האלו, ועשיתי קריירה לא רעה פה בארץ, שיחקתי שנה אחת גם בקולג', ולקראת סיום קריירה התחלתי לנדוד בין קבוצות והגעתי בסוף לרמת השרון, ולאט לאט, אתה יודע, לא חשבתי שאני רוצה להיות מאמן כדורסל, אבל זה עניין אותי. אני זוכר שבשנים האחרונות שלי בתור שחקן, שהייתי יושב על הספסל, הייתי דווקא מסתכל מה המאמנים עושים ואיך הם מנהלים את העניינים. ואחרי זה התחלתי לאמן, עברתי את כל השכבות, התחלתי לאמן כיתות א', ב', ג', ד' ברמת השרון, ואחרי זה קצלים, ועוד עדיין שיחקתי ושילבתי את זה, ואתה יודע, באופן טבעי הרגשתי שאני יודע לעשות את זה טוב, אני מרגיש נוח בזה, והמשכתי לנערים ונוער, והפכתי להיות גם מנהל מקצועי ברמת השרון, ואז אימנתי את הבוגרים של רמת השרון, וככה בעצם החיים באופן טבעי, ממאמן, התגלגלתי משחקן, התגלגלתי לתוך העניין של לאמן. אני, האמת ש... אני מרגיש, הרגשתי טוב עם זה מהדקה הראשונה, אז ככה שזה לא היה איזשהו אילוץ.
האם היה לך מודל לחיקוי?
תשמע, עברתי את כל המאמנים הבכירים בישראל, אם זה מולי קצורין ופיני גרשן שאימן אותי, וצביקה קצת, ואלי קנטי, ועוד הרבה רבים וטובים, ויאיר שרון, אבל זאת אומרת, מודל לחיקוי, אני לא יודע, באופן טבעי אני מנסה להביא את עצמי, אם אתה מתחיל לחכות אנשים, אז זה לא אתה, אבל ברור שאתה לקחתי דברים מסוימים מהתנהלות של מאמנים שעבדתי איתם, בתור שחקן וגם בתור עוזר מאמן, שהייתי עוזר מאמן של מולי, אבל בסופו של דבר אתה צריך להביא את עצמך.
אז דיברת על להביא את עצמך, ונשמח שתספר על הפילוסופיה שלך כמאמן, גם מבחינה מקצועית וגם מבחינת האישיות, ואיזה דברים לקחת לתחום הזה מהימים שלך כשחקן.
שמע, זו שאלה מאוד, התשובה היא מאוד ארוכה, אבל בגדול אני קודם כל, מבחינה מקצועית, אני מאמין בכדורסל מהיר. אני חושב שזה מוכח, זה לא שאני חושב שאם תהיה לך זריקה פנויה ב-4-5 שניות הראשונות, הסיכויים שלך לקלוע אותה יותר טובה, הרבה יותר גבוהים בשנייה 18-24 לדוגמה. אז אני מאמין קודם כל כמובן בהגנה חזקה, אבל הכדורסל שלי זה היי טמפו גיים, שב-4-5 שניות אנחנו צריכים כבר להיות מאיימים על הסל. וזה עיקר הפילוסופיה בקטע ההתקפי, אני כמובן לא ארד בכל הרזולוציות, אבל אני מאמין בכדורסל הזה. כמובן שכשאני בוחר שחקנים או שאני מרכיב קבוצות, הקטע האישי, זאת אומרת הקטע של האישיות של השחקן מאוד חשוב לי, ואני מוותר הרבה פעמים על שחקנים יותר טובים וכישרוניים, אבל אני מעדיף שחקנים עם אופי. אבל בגדול אני רוצה לשחק, הסגנון משחק לי זה לאורך כל השנים, זה קצב מהיר.
אז באמת,
אני בוחר את השחקנים בהתאם לזה.
אז באמת אם אנחנו חוזרים לתחילת העונה הנוכחית, פרומיטי עוברת קצת שינויים ברמת המערכת, בעיקר בגלל המלחמה באוקראינה, גם המעבר מה-BCL ל-EuroCup, וגם מעבר ליגה בעצם לליגה הלטבית אסטונית. צריך להגיד שהעונה הזאת מסתיימת באליפות של הליגה הלטבית אסטונית, באמת עם מאזן מדהים, וגם הגעה לחצי גמר EuroCup. באמת מרחק זריקה אחת של טוק טלקום הגעה לגמר. מעניין אותי לדעת איך אתה רואה את העונה הזאת, קודם כל מבחינת ציפיות ואכזבות. בסוף פרומיטי של העונה הנוכחית זה כמעט קבוצה חדשה לגמרי מהעונה שעברה, שרוב העוגנים הזרים עברו, נשארו בעצם רק סטיבנס וקנדי שסיפרו אצלך גם בעונה שעברה. ומעניין אותי לדעת איך אתה מסכם את העונה הזאת שוב מבחינת הציפיות שלך בתחילת העונה לאיך שהיא נגמרה בפועל.
לא, בסופו של דבר, כשבנינו את הקבוצה והמטרות, גם שאני הצבתי לעצמי וגם הצילה, זה שנגיע לגמר של הליגה וניקח את הליגה הלטבית אסטונית, אפילו שבמשחק אחד הכל יכול להיות, ולהיכנס לשמונה הראשונות, כי כמו שאתה אומר, הקבוצה היא יחסית חדשה, הרבה שחקנים לא היו במעמד הזה של יורו קאפ, ולא ידענו איך זה יתבשל, איך הסלט הזה יצא. אז אם אנחנו מסתכלים במבט לאחור, עמדנו ביותר ממה שציפינו, אבל אתה יודע, עם האוכל בא תיאבון, באיזשהו שלב, מסביבות נובמבר, התחלנו לשחק באמת כדורסל ברמה גבוהה, לא הפסדנו 13 משחקים רצופים ביורוקאפ, והרגשנו שאנחנו באמת התחלנו להאמין בעצמנו, גם השחקנים במערכת וגם אנחנו בשחקנים, והרגשנו שאנחנו יכולים ללכת עד הסוף, וצערנו קיבלנו שתי פציעות קשות, קנדי והקפטן, וגם אגדה לא היה ב-100% בתוך שבוע, אבל בסופו של דבר, כמו שהגענו סל אחד מלהגיע לגמר, אז שהגמר הוא מתרחש כרגע, אז כמובן שאנחנו מאושרים, אתה יודע, אנחנו ספורטאים, אז תמיד עוד אתה תמיד שואף ליותר, אז יש לנו למה לשאוף לשנה הבאה. אני בגדול שאני מודד הצלחה שלי בתור בקבוצה, בקבוצות שלי, אני מודד האם רוב השחקנים הוציאו מעצמם את היכולת שלהם ויותר. ובמקרה שלנו השנה, אני חושב כמעט כולם, 80-90% נתנו עונה טובה, זה אומר הרבה על ה... והם מאושרים מהעונה שלהם, וכמובן שזה יתבטא בחוזים עתידיים שהם יקבלו אצלנו במקומות אחרים, אז ככה שאני רואה את העונה הזאת כהצלחה, עם טעם טיפה, אתה יודע, אבל אנחנו נשכח את הפעם הזה, ועוד כמה שנים נתייחס לעונה הזאת כהצלחה גדולה.
אם אנחנו מתנתקים לרגע מהצד המקצועי, אפשר להתעלם מהעובדה שהקבוצה שאתה מאמין היא אוקראינית.
כן.
וממה שקורה באוקראינה בשנה וקצת האחרונות. ומעניין אותי מאוד לדעת, שוב, במשחקי הבית שלכם, ביורוקאפ, שרוצה להגיד שצפיתי כמעט בכולם, יש תמיכה מאוד גדולה של קהל. כן. יחסית לקבוצה ששוב, זה לא המדינה שמשחקת בה, צריך להגיד, משחקים בריגה, בירת לטביה, באולם באמת מדהים. מעניין אותי לדעת קודם כל גם מבחינתך איך גורמים לשחקנים להיות מחויבים שבעצם לא משחקים במדינה שלהם, ובאמת גם במיוחד מהשחקנים האוקראינים שכמו שאמרת באמת הוציאו מהם את המיטב העונה, איך אני מאמין שהיה לך פה חלק גדול בזה, איך זה לשחק באמת בריגה שהקבוצה בכלל אוקראינית?
תשמע, התרגלנו קודם כל, עכשיו כמו שאתה אומר בהתחלה לא היה קל יותר מדי, ואז גם עם מרקטינג וגם עם הצלחות שלנו התחילו להגיע קהל, הרבה פליטים אוקראינים שעברו ללטביה והרבה אוקראינים שחיים בלטביה עוד לפני המלחמה, ובמשחקים האחרונים כבר היו 4,000 ו-5,000 איש, ואווירה נהדרת, שזה היה מרגש. בהתחלה עוד הנשיא הצליח להביא לשני משחקים, שלח אוטובוס שלקח להם 24 שעות להגיע למשחק שלנו, אוהדים, 100 אוהדים מאוקראינה, שזה היה מאוד מרגש. אז קודם כל, לי בתור מאמן, שאתה רואה שמגיעים אוהדים מאוקראינה, אז מאוד קל בחדר הלבשה לפמפם את השחקנים ולהגיד להם, אם הם יסו את כל הדרך מאוקראינה כדי לראות אתכם, אז אני לא צריך בכלל לדבר על מוטיבציה ודברים כאלו, באמת אני לא הייתי צריך לדבר במהלך העונה על מוטיבציה, זה דבר שגם בכלל אתה לא מדבר בדרך כלל באירופה, אבל אז היה מאוד מרגש לראות שהגיעו אוהדים מאוקראינה. עכשיו, לנו הלא אוקראינים, האמריקאים ואנחנו המאמנים, החיים היו רגילים, אבל היה לי הסכם עם השחקנים שאם האוקראינים, שאם יש בעיות בבית באוקראינה, משפחה או משהו כזה, והם לא מרוכזים וזה, אז הם יכולים לא להתאמן ולא לשחק. אז זה לא קרה, כל המשחקים והאימונים הם תפקדו ב-100%. אבל אי אפשר, אתה יודע, עובר מאמן, אחד העוברי מאמן שלי הוא במנהלי קבוצה מאוקראינה. אז אי אפשר להתעלם מהסיטואציה, ויצא שהיינו מדברים על זה הרבה תוך כדי, על המצב, והיו כמה ימים לא נעימים, אבל בסופו של דבר התרכזנו בכדורסל, ניסו לעשות את המקסימום ולא להכניס את המצב המלחמה ואת המצב בבתים של ההורים שלהם והאחים שלהם למגרש.
יש במועדון מאמן מנטלי, או שרוב העבודה היא שלך ושל הצוות?
לא, כרגע אין מאמן, זה סך הכל מועדון חדש, זה רק 4 שנים, ואני משנה לשנה אני מוסיף עוד, כרגע אין, לא היה מאמן מנטלי, אבל אני חושב ש... אני מאמין במאמן מנטלי, אבל אני חושב שעשיתי את העבודה בסדר.
סיפרת לא מעט על העבודה בפרומיטי בעונה האחרונה במיוחד, אז נשמח לדעת איך נראה היום בחייך.
אנחנו חיים ממש קרוב לאולם אימונים, אנחנו באים בבוקר, כמו יום חיה של כל קבוצה כזאת, באים בבוקר ועובדים במשרד, ויש אימון בוקר בפעמיים שלוש בשבוע לפחות, בימים שאין, בשבועות שאין שני משחקים, עובדים במשרד ועושים אימון בוקר ומאמן כושר ופיזיותרפיסטים והכל עובדים שם, ואז אוכלים ארוחת צהריים במועדון, יש קומפלקס כזה של אימונים, סגנון וינגייט כזה, אז אוכלים ארוחת צהריים שם כל השחקנים, ואחרי זה הם הולכים הביתה לנוח אם צריך יש שיחות אישיות ודברים כאלו, ואנחנו רוב הפעמים נשארים להמשיך לעבוד, בעיקר וידאוים ותיקון טעויות וכל הדברים האלו, ואחרי הצהריים יש עוד אימון, ואחרי זה אנחנו נשארים לסיכומים, מדברים על האימון, השחקנים כמובן הולכים הביתה, וזהו, זה יום עבודה רגיל של, אני מאמין, כל מאמין כדורסל. כמובן שיש המון נסיעות, והנסיעות מרגע הן לא פשוטות, כי כל נסיעה זה... זה עם קונקשנים, וזה לא שדה תעופה מרכזי, אבל בסדר, לא מתלוננים.
אם אנחנו קופצים חזרה רגע לעונה שעברה עליכם, אז באמת צריך להגיד שפרומיטי רשמה רצף ניצחונות של 31 ניצחונות רצופים בכל המסגרות, שזה משהו מטורף, כמובן סיוע נתי באירופה לכל קבוצה שמשתתפת ביבשת. מעניין אותי מאוד לדעת איך באמת, בסוף איך מורידים קבוצה לקרקע אחרי רצף ניצחונות כל כך גדול, שצריך להגיד נשבר דווקא במקום לא צפוי בליגה ולא בירוקה, מול ויאמסי ברבע הגמר, שגם במשחק השלישי בדם ודמעות הפלתם לפיינל פור, באמת אחרי גם מכת פציעות גם בליגה עם קלבן שם שלא סיפק, אז מעניין אותי לדעת באמת גם אחרי רצף ניצחונות מאוד מרשים גם בירוקה וגם בליגה, איך באמת הנפילת מתח הזאת לא קורית, או שהיא באמת קרתה ברבע הגמר הליגה כמו שציינו?
מה, אני אומר לך, אתה יודע, אנחנו ישראלים, אנחנו כל הזמן פוחדים משאננות ודברים כאלו, אבל זה לא הנושא, אתה יודע, אנשים באים ועושים את העבודה שלהם, לא דיברנו על זה בכלל, אני אישית לא דיברתי עם השחקנים על זה, אני מאמין שזה חלחל איפשהו, אתה יודע, אבל ממש לא דיברנו על זה, שאוי אוי אוי, אנחנו שלא נפסיד, אנחנו כל כך הרבה ניצחונות וזה, ולא היה שום לחץ. פשוט באים ולוקחים כל משחק לגופו, והיו כמה משחקים שהיינו בכיוון של להפסיד, ובסוף יצאנו מזה. כמו שאתה אומר, דווקא בפלייאוף, שזה דו או די, נפצעו לנו 4 שחקנים בשבוע, זה היה מטורף, ומשחק אחד הפסדנו שם, ובאנו אלינו הביתה, וכאן, אתה יודע, כאן כבר האופי צריך לדבר. ולא היינו רחוקים מללכת הביתה בליגה. אז ההפסד לא הגיע בגלל שעננות או משהו כזה, ההפסד הגיע בגלל שלא היינו מספיק טובים, והיינו עם 4 פציעות של 4 שחקני חמישייה, זה היה משחק חוץ, משם הגיע הפסד. אז לא הרגשנו בעיה במהלך העונה, 13 משחקים ניצחונות רצופים ביורו קאפ, זה באמת הישג, אני חושב שרק 3 או 4 קבוצות עשו את זה בעבר. אבל לא, ולא, לא, זה לא חלחל אלינו. גם ההפסד האחרון ביורו קאפ, הם פשוט ניצחו, כי לא בגלל שעננות או משהו.
אחד השחקנים שציינת זה קיילב אגדה, באמת אחד הזרים שהטביע חותם גדול מאוד בישראל בשנים האחרונות, בהפועל באר שבע. איך הייתה העבודה איתו? עד כמה נהנית לעבוד איתו?
נשמע, הנאה צרופה, אני לפני שחתמתי אותו דיברתי עם רמי אדר, וזה בדיוק מה שהוא סיפר לי. העניין הוא עם כלב שהוא אף פעם לא שיחק בעמדה אחת, הוא יותר שיחק מן 2-1 כזה, ובשנה שעברה באוסטרליה הוא שיחק בכלל 3, ואני הבאתי אותו בתור 2-1, ומהר מאוד הוא הפך להיות 1 מכורח הנסיבות. עכשיו, היופי איתו שחסר לו הרבה בכדורסל, בסיס, זאת אומרת, הבנת המשחק, מה שנקרא, אם זה ספייסינג בהתקפה, אם זה קבלת החלטות, אם זה קבלת החלטות בהגנה, כי יכולות יש לו. ואתה יודע, זה היה כיף כי היינו יושבים הרבה איתו ומראים לו, והוא מאלו שהם הצליחו ליישם. יש שחקנים כאלו שאתה מראה להם ומראה להם ומראה להם והם לא מיישמים. והוא יפנים ויישם, ואני חושב, הוא גם אמר לי שהוא מרגיש עכשיו שחקן הרבה יותר שלם ממה שהוא היה. כמובן שיש לו את הבעיה של הכלייה והיא לא יציבה ולא זה, אבל קודם כל הקבלת החלטות והספייסינג ולהבין יותר את המשחק, אני חושב שהוא עשה התקדמות גדולה והוא יודע להעריך את זה, וזה היה כיף לעבוד איתו, כי הוא עובד באמת קשה, לפעמים יותר מדי, הייתי זורק אותו הביתה אחרי אימונים, אני יכול להישאר שעה, שעתיים לעמוד ולזרוק, והייתי מנסה להסביר לו שהוא צריך להיות לעניין, אבל לעבוד איתו ולראות שהוא מיישם את הדברים, זה היה כיף.
אני רוצה להתעכב רגע על עניין בניית הקבוצה, גם דיברת על זה קצת בהתחלה, שבאמת צריך רק לסבר את האוזן של המאזינים, ששחקנים שהחתמת העונה, הם לא נגיד יש איזה סופרסטאר אחד שהוא מעל כולם, שחקנים כמו קיילב אגדה שדיברנו עליהם, די-ג'יי קנדי ששיחק בליגה, בלווין שאתה מכיר אותו משנים ארוכות בצ'כיה, ונוסיף לזה כמובן את האוקראינים, שבאמת הצלחת להביא את המון המון אוקראינים ולהביא אותם מקדמת הבמה גם ביורוקאפ, כמו, ומה שבכלל בולט זה ההבדל גילאים ביניהם, זאת אומרת יש לך שחקן כמו איסוף סאנון שהוא כישרון גדול בכדורסל האוקראיני, לצד ליפרובי וסידורוב שהם מעט יותר ותיקים.
כן.
עד כמה באמת אתה שם דגש על זה בבניית קבוצה, ובאמת מעדיף את האופי על בסיס אחוז כזה או אחר לשלוש, או כמה ריבאונד שחקן לוקח בהתקפה?
תשמע, אתה יודע, שהייתי מאמן צעיר, הייתי הולך כמו, אתה יודע, כמו עם בחורות, הייתי הולך אחרי האופי. אבל אני לאט התבגרתי, ועוד פעם, אתה לא יכול להביא קבוצה של גרזנים שכולם יהיו אופי של סיירת מטכ"ל, ואף אחד לא יוכל לעשות סל. אתה צריך למצוא את האיזון, אבל מה שחשוב זה שיהיו, אני קורא לזה, יש לנו גם מדדים שאנחנו בודקים את השחקנים לפני שאנחנו מביאים אותם, כאילו מדדים של פעולות שהם עושים על המגרש, שקוראים לזה נידי, לאחד שצריך כל הזמן עזרה, יכול להיות כוכב גדול, אבל כל הזמן צריך לעזור לו בהגנה, צריך לעזור לו פה, לעומת שחקנים סולידיים, לעומת מן או סופרמן. אז אנחנו מנסים לעשות את השילוב הזה בין כולם. לגבי האוקראינים, אתה יודע, בדרך כלל שחקנים אירופאים הם מחויבים, כמו שאתה אמרת, היה הבדל בגילים, ויוסף שנון הוא עדיין פוטנציאל ועדיין ילד, הוא היה צריך ללמוד מהוותיקים יותר, אבל הבחירת שחקנים, כמובן שאתה חייב למצוא את האיזון בין יכולת לאופי, אבל אופי זה מאוד חשוב. עכשיו לי באופן אישי, שאני רואה אחרי שבועיים, שלוש, חודש של אימונים, נגיד תחילת אימון, שאנשים, שתי החבר'ה באים וזורקים לסל, ואם אני רואה שיש לי שתי קבוצות, קבוצה של זרים וקבוצה של מקומיים, והיה לי גם בנימבור, ואני מבין שיש לי בעיה. וזה לא קרה השנה. אתה ראית שהם, מהשנייה הראשונה יש כימיה נהדרת ביניהם, ואצלי זה הרבה פעמים אני מודד את זה לפי הדברים האלו, ואם אני רואה שיש בעיה, אז אני מטפל בזה. כי בסופו של דבר, כמו בכל דבר, השילוב והכימיה בין כולם, מחוץ למגרש ועל המגרש, זה הדבר שיוצר קבוצות מנצחות.
אז באמת שמקבוצת ירוקה פדירה אחת לקבוצת ירוקה פדירה אולי לא פחות, ברגע שפרסמנו שאתה מגיע להתארח, אז קיבלנו עשרות הודעות מאוהדי הפועל תל אביב, חלקם דורשים בבואך, ומתגעגעים אליך, וחלקם באמת עניין אותם לדעת איך אתה בתור גם מאמן ירוקה וגם מאמן ירוקה בישראלי, רואה את העונת ירוקה שהפועל תל אביב עשתה.
קודם כל, בטח חלק מהם יודעים, אבל אני הפועל. החלום זה להאמין את הפועל כדורגל. אבל אני חושב שהעונה של הפועל הייתה, קודם כל אני חושב שיש שם אוסף של שחקנים ברמה גבוהה, אני חושב שהעונה של הפועל הייתה מצוינת. בסופו של דבר, שמגיעים לשלבים כאלו, זה משחק אחד, מישהו חייב לנצח, מישהו חייב להפסיד. והפועל קיבלו לשחק בבדלונה בחוץ, אני שיחקתי שם, זה לא פשוט. והם התחילו רע, אם לא היו מתחילים רע, הם היו עוברים את המשחק הזה. אבל סך הכל אני חושב שזה כל מי שהגיע לפיינל 4, לפיינל 8, עשה עונה טובה. בסופו של דבר, משחק אחד, הכל יכול להיות. עכשיו, הפועל שיחקו כדורסל, הם קלו הכי הרבה נקודות כמונו, והיה להם אפישנסי בין הגבוהים, הם עשו דברים יפים. אני חושב שמבחינת יכולות של שחקנים, להפועל היה קאדר, באמת, יש קאדר, ברמה גבוהה. והם עשו עבודה טובה.
ולאמן את הקבוצה הזה בכדורסל, זה גם איזשהו חלום?
כן, אבל אתה יודע, אני כרגע בחוזה, בקומיטה, לפחות לעוד עונה. אתה יודע, אני רואה לפעמים את הקהל, אני עוד בוגר הכדורגל של שנות ה-70 וה-80, אז זה מזכיר לי משכחות, ו... אספר לך פעם סיפור, שאימנתי ברמת השרון, זה עוד היה באוסישקין, ושיחקנו נגד הפועל, אימן אותם ארז, אדלשטיין, והיה משחק מאוד צמוד, והעוזר מאמן שלי היה מקביסט, ואני הפועל, כדורגל, ופתאום הקהל שם התחיל להתרומם וזה, אמרתי, תוך כדי המשחק, נורא, עזוב הכל, סתכל עליהם, אז הקהל אין ספק שהוא אחד הקהלים המדהימים באירופה.
ונעבור לקבוצה ישראלית אחרת שהיה לך איזשהו קשר איתה בשנה וחצי האחרונות, אפשר להגיד, וזה סדרה מול הפועל ירושלים, כן. בעונה שעברה בליגת האלופות, כן. בשלב הפליין, סדרה שפתחתם רע עם תבוסה גדולה, ואחרי זה עשיתם קאמבק מרשים, שאני יכול להגיד שהמשותף לי ולך היה היעדרות מהמשחק השלישי בעקבות קורונה. אז בוא נחזור לסדרה הזאת, איזה חוויות אתה זוכר משם?
קודם כל המאמן שאימן את העוזר מאמן שלי, הוא היום, עכשיו יש לו משחק, אתמול היה לו משחק, ותכף אני הולך להיפגש איתו, הוא עוזר מאמן של מונאקו, הוא עובד עם סאשה אוברדוביץ'. אני אגיד לך, אני הפסדנו את המשחק הראשון, ואני ממש הייתי, פעם לא שענן, אבל רגוע, כי ידעתי שהיה לנו שבועיים או שלוש, לא שיחקנו, היה לנו עניין של קורונה בקבוצה, לא התאמנו, ועשינו אולי, והיה פציעות, ועשינו אולי אימון או שתיים, ובאנו, וגם שחקן נפצע לנו ביום לפני, בשון אבנס נפצע באימון, וידעתי שזה לא היכולת שלנו, כי שחקנו כל העונה טוב, ופתאום באנו לשם, למשחק הזה, ואתה יודע, הכל עובר לידך, ואתה מאחר בשנייה בכל דבר, והם פירקו אותנו. והם עשו טעות אחת קטנה שהם התלהמו יותר מדי השחקנים שם, לא כלפיי, לא עובר, אבל השחקנים שלי זכרו את זה. אתה יודע, בסדרות אתה צריך לשמור על צניעות, כי אתה מיד מגיע עוד משחק, וידעתי שזה לא יכולת שלנו, לא יודע אם אנחנו יותר טובים מירושלים, אבל זה לא יכולת שלנו, מה שקרה של המשחק השני, הפועל לא התאמנו איזה שבוע שבועיים, היה סיפור עם קורונה, הפועל ירושלים וזה, והם הגיעו טיפה חלודים, לא משנה שבסוף ניצחנו את המשחק על בשנייה האחרונה או משהו כזה. במשחק השלישי אני זוכר שאני יושב בבית, ואני בקשר עם העוזר מאמן שלי, עם העוזר מאמן השני, כי העוזר מאמן הראשון ניהל את המשחק, הכנו את כל המשחק והכל מה אנחנו צריכים לעשות, אז איך מסוג המשחקים, אתה יודע, שהכל הלך כמו שצריך, ובסוף שעוד קצת נכנסנו למשחק נהיה צמוד, אז כל הזמן הזמנו את השחקנים הבעייתיים בהגנה בירושלים שהיו, אם זה היה אדם, או אם זה היה עוד שחקן ישראלי, בשם, וניצלנו את זה, ואני זוכר שאני דרך הטלוויזיה ועוד ואני רואה את המשחק ואני מסמס זה יותר קשה מאשר לנהל משחק, למרות שבסופו של דבר הקרדיט למאמן, כן? הוא ניהל את המשחק, אבל אתה יודע, אתה רואה דברים ואתה רוצה שיעשו אותם ואתה כותב לעוזר מאמן, לפעמים זה מגיע באיחור טיפה, אבל זה היה כיף גדול.
נחזור אפילו יותר אחורה לשנים בנימבורג הצ'כית, בעצם הדלת שנפתחה גם בדרך לנבחרת צ'כיה, ועד כמה השנים האלה באמת היו משמעותיות לקריירה שלך, לצאת, לאמן בחול, ובעצם להפוך את צ'כיה לבית נוסף.
שמה, אין ספק, אתה יודע, לפעמים אתה לוקח החלטה בשנייה, ברגע, ואתה לא יודע מה יצא, ויצא החלטה גדולה שמולי פנה אליי ואמר לי, בוא תהיה עוזר שלי, ולא הייתי בקשר יותר מדי עם מולי לפני זה, הוא אימן אותי בנוער, אבל לא יותר מזה. אמרתי לו, צ'כיה? מה זה צ'כיה? כאילו, יש שם כדורסל. אמר לי, סמוך עלה, הייתי שם בו, ועכשיו באמת נסעתי בכסף קטן, ורק כדי לכבוד את החוויה, כי היה לי חלום לאמן באירופה. אתה יודע, לפעמים אתה מכוון, ולפעמים זה יוצא. הרבה פעמים זה יוצא אם אתה מכוון. ואני חושב שזו הייתה בדיעבד החלטה גדולה מבחינתי. קודם כל, לעבוד עם מולי, 4 שנים, לא רק בעניין של כדורסל, גם בעניין של להתנהל מול שחקנים, מול הנהלות, זה היה בית ספר גדול, עבדתי איתו גם בנבחרת פולין, ואחרי זה אתה יודע, לעבוד במדינה שנותנת לך לעבוד, לא בטח לא בישראל, אבל בטח יש מדינות שזה בעיה, ויש קבוצות שזה בעיה, ונתנו לנו לעבוד, שאורן היה, לקחתי את אורן בתור עוזר שלי, אורן אמיר, ואני חושב שזה יצא רק טוב מזה. אני לא בטוח שאם הייתי ממשיך לאמן בארץ, עדיין הייתי מאמן כדורסל. כי הארץ נהדר והכל, אבל הרבה פעמים זה לא, בטח שאתה מאמן קבוצות קטנות, זה בעייתי. אז לקחתי החלטה וברור שזו החלטה גדולה יצא.
זה בהחלט מעניין, ואנחנו גם משלבים שאלות גולשים, ואחת מהן ממש מתקשרת למה שדיברת עליו עכשיו, כולל אורן עמיאל וגם על העבודה בארץ. והשאלה היא של עומר אריאן, שביחד איתי הגיש את פודקאסט התשיעית באירופה במשך כשנה, והשאלה שלו היא, מהי דעתך על הניסיון של אורן עמיאל כאן, כלומר בהפועל ירושלים, ולמה אצלך זה יהיה שונה, אם בכלל, כמובן במידה שתחזור לאמן פה?
תשמע, אני חושב שגם ירושלים עשו טעויות, וגם אורן עשה טעויות, ואורן יודע שהוא עשה טעויות. להתנהל בארץ זה אחרת מאשר להתנהל באירופה. בארץ משחק אימון, באירופה משחק אימון זה משחק אימון, כמו שקוראים לו, זה להתאמן, להכין את הקבוצה. בארץ היה לו משחק אימון משהו נגד מכבי, והוא בא לזה, ולא מקבלים את זה ככה. כנ"ל ההתנהלות מול כנ"ל בבחירת זרים. אני חושב שאורן בסופו של דבר, יחד עם ירושלים, אורן הוא מאמן מצוין, אבל בסופו של דבר הבחירת זרים לא הייתה טובה, ובסוף היא נעשתה מלחץ, וכשאתה לא בוחר את הזרים הנכונים, אז אתה בבעיה. אני חושב שיש לי את המספיק ניסיון כדי להבין מה אני צריך לעשות, אבל אני חושב שפה היה עיקר הבא, אורן, כמו באירופה, הוא חשב שיש לו זמן עם בחירת הזרים, והוא היה יותר מדי סלקטיבי, ובסופו של דבר הוא נשאר עם שתי טמבלים, הוא מאוסטרליה והוא מקנדה, שכחתי את השמות שלהם.
בנט ומייקר. מייקר
כן,
ובנט.
כן, שזה כבר היה יותר תחת לחץ, אני חושב. אז אני חושב שפה זה היה בעייתי. ובארץ כן, אתה צריך לדעת להתנהל מול, להיות ממזר, להתנהל מול הנהלות, להתנהל מול קהל, מול הרבה דברים. כן, אבל בסופו של דבר יצא לאורן טוב, בסוף הלך למן בבמברג, הכל בסדר. בארץ אתה צריך לפתח יותר אור של פיל, לי ברוך השם יש את זה, אבל ככה זה עובד.
היית ממליץ לעוד מאמנים ישראלים לצאת לחו"ל?
הייתי ממליץ, אני חושב שכל מי שהיה בחו"ל, מי הגדולים ביותר, אם זה דיוויד ופיני, ודרך מי שהיה בחו"ל, אם זה שרון, ואם זה דן, ומולי, וכולם, ואריק, כולם יגידו לך את אותה תשובה. אם יש לך אופציה לאמן בחו"ל, לך תאמן בחו"ל. קודם כל זה לחוויה. עכשיו עוד פעם, חו"ל זה מילה גדולה, אירופה זה מילה גדולה. לאמן בגרמניה זה לא כמו לאמן ביוון. אתה יודע, יוון זה גם אזור בעייתי, וכל קבוצה זה לגופה, אבל בגדול צריך, אני חושב שאתה מקבל פרספקטיבה אחרת על הכדורסל, אתה רואה דברים אחרים, אם בארץ, עכשיו זה כבר פחות אני חושב, אבל אם בארץ הקטע הטקטי הוא מאוד, מאוד משמעותי, אז באירופה, עם כל הכבוד לטקטיקה, שכולם באים עם טקטיקה, אבל זה קודם כל האגרסיביות, המהירות, המחויבות. היו זמנים שזה לא היה בארץ. עכשיו אני חושב עם הדורות, בשנים האחרונות זה כבר נראה יותר טוב. אבל אתה רואה שהרבה שנים, חוץ מ, אתה יודע, בשנתיים שלך, הנה ירושלים לדוגמה, עד השנה, עם כל, ועד השנה הזאת, הם היו די כישלון באירופה. עכשיו, מה, עם קבוצה, עם תקציבים לא פחות טובים מקבוצות אירופאיות, אבל הם פתאום נתקלו בכדורסל אחר, סגנון אחר. והשנה פתאום באה ג'קיץ' ופתאום משחקים לא עם כוכבים גדולים, אבל משחקים שכולם מעללים את ההגנה וזה, אבל הם משחקים עם מחויבות. ופתאום אתה רואה שעם פחות שמות וזה, אבל עם מחויבות ועם אגרסיביות ועם, ועם לשים דגש על הדברים הנכונים ופחות טקטיקה, מצליחים. רוב הקבוצות הישראליות, בשנים האחרונות, עוד פעם, בשנה השנתיים האחרונות, אז ירושלים וחולון, אבל חולון גם עד לפני, חושב ששנה שעברה זה פעם ראשונה שהם עלו, שלב באירופה. ועוד פעם, זה קבוצות עם תקציבים גבוהים, ולא, ואז אני חושב ש... ברגע שאתה עובר לאמן באירופה, אתה מקבל עוד מימד אחר של הכדורסל, בתור מאמן.
אני חושב שאם דיברנו על הכדורסל באירופה בכלל, אז אי אפשר לנתק את החוויה שלך. אתה מתמנה למאמן נבחרת צ'כיה לפני כמעט 10 שנים, שזה נתון ששמור לגדולים ביותר, ובאמת גם התבטאת בזה לא מעט לאחרונה, שאתה כמובן מרגיש את תחושת המיצוי. הגעתם להישגים באמת פשוט יוצאים מן הכלל בשנים שלך בנבחרת. תעשה לנו סדר, מה המצב החוזי שלך שם? בנבחרת ישראל הובלה לטורניר המוקדמות הקדם אולימפיים יחד עם צ'כיה בקיץ הקרוב, אתה תאמן את הנבחרת?
אני, יש לי, בגדול יש לי חוזה עד הקיץ, אבל יכול להיות שאני אצליח, אני אצא לפני זה. אני עכשיו במשא ומתן מדבר עם הצ'כים על זה שאני, אולי הקיץ הזה אני אנוח, כי כמו שאתה אומר, 10 שנים אני כמעט לא נח בקיצים. הצ'כים, כמו שאמרת, עשינו הצלחות גדולות, אבל הצ'כים בטח בתקופה הקרובה לטורניר הזה בטח לא יגיעו מהרכב החזק שלהם. וזהו, אני מבחינתי נראה לי שזה לקראת סיום, או לפני הקיץ או בקיץ, או אחרי הקיץ.
שמענו לא מעט דיווחים באירופה שיש רצון מהצד האוקראיני שתאמן את הנבחרת אחרי בגצקיס, יש דברים
בדיוק? היה איזשהו דיבור, אבל הם כרגע לא בשלים עדיין, אני לא אקח, אתה יודע, סתם נבחרת בלי יותר מדי שאיפות, אני חושב שהם עדיין לא בשלים, הם גם לקחו עכשיו מאמן אוקראיני, יכול להיות שעוד שנה, שנתיים, אני לא יודע, אבל כרגע הם, זה לא, אני מעדיף לנוח הקיץ הזה.
אז בצ'כיה כאמור רשמת הישגים באמת מדהימים, מקום שביעי באליפות אירופה 2015, רבע גמר אליפות העולם ב-2019, ועל הדרך מחמאות מגרג פופוביץ', ההגעה לאולימפיאדה ב-2021, שם גם לחצת יד למאמן האיראני. תספר על ההישגים האלה, איך בעצם הצלחת לעשות דברים באמת יוצאי דופן, וגם מה זה לקבל מחמאה מגרג פופוביץ' ולהיות גם פעיל פוליטי סוג של עם לחיצת יד למאמן איראני. איזה עוד חוויות יש לך גם מהכפר האולימפי שם?
תשמע, לקחתי הנבחרת, אז כן, לקחתי אותה ב-2014, הם בדיוק עלו דרג. קודם כל בוא, וראיתי שיש פה סיכוי טוב, כי יש פה בדיוק סטרנסקי וסלי, עוד היו חבר'ה צעירים, והיה לי את החבר'ה מנימבורג שהכרתי, אבל כמו שאמרתי לך, יצרנו כימיה מדהימה בנבחרת לאורך כל השנים, וברוב הפעמים זה עבד מצוין. עכשיו בצ'כיה זה קצת יותר קשה בישראל, כי הרבה פעמים חבר'ה לא רוצים לבוא. ואף אחד לא יכול להכריח אותם, אבל הצלחנו רוב הפעמים לגרום להם לבוא, כי הם באים והם נהנים, כי יש אווירה נהדרת בנבחרת, ולפעמים אני מבליג על הרבה, הרבה דברים, כי אני רוצה ליצור אווירה טובה שם. אז עשינו באמת הצלחות גדולות, אני לא אעבור על כל זה, הזכרת את זה, אבל אם אנחנו נוגעים בפופוביץ', אז זה פעמיים היה, זה היה גם ב... זה קרה פעם, השחקנו גם באליפות העולם, וגם ב... היה עוד משהו, אני לא זוכר, השחקנו נגד ארצות הברית, ופעמיים, בפעם השנייה, הוא בא אליי אחרי, זה שיש לי את הסרטון הזה, שהוא בא אליי אחרי זה, ואמר לי, כרגיל, אתם שחקים כדורסל קבוצתי, ואנחנו שחקים על היכולת. הוא היה מספיק הוגן, להגיד את זה. האמת שלשחק נגד האמריקאים או הקנדים ששחקו נגדם, שגם היו שם 10-12 שחקני NBA, יחסית זה הכי קל. כי אתה יודע, הם שחקים כל הזמן ב-NBA, זה צורת משחק אחרת, וקשה להם להסתגל לכדורסל הקבוצתי יותר. אז עוד פעם, הפסדנו להם כמובן, אבל אני חושב שעמדנו בכבוד, עשינו דברים יפים לאמריקאים, את הקנדים ניצחנו. אז זה היה עם, עם פופוביץ', והאיראנים, תשמע, בחדרי מאמנים שהיינו יושבים לפני משחקים וזה, לא ביום של המשחק, אבל בימים של האימונים, אז יצא לי לדבר עם המאמן האיראני קצת, ולא, כאילו התעלמנו מזה שאני ישראלי. הוא דיבר איתי כאילו אני צ'כי, והוא ידע שאני כמובן ישראלי. והלחיצת יד הייתה סימבולית, כן.
ואיזה עוד חוויות יש לך מהאולימפיאדה, ובמיוחד מהכפר האולימפי בטוקיו?
אני אגיד לך, הדבר, עוד פעם, זה לא היה אולימפיאדה רגילה, כי זה היה בלי קהל, אבל אני לא אשכח, ורק לי עבר באוטובוס, שנכנסו לאולימפיאדה, לכפר האולימפי, ואני נוסע ואני רואה את כל הבניינים האלו, וזה מזכיר לי, אתה יודע, רק מי שישראלי עבר את מינכן, והזכיר לי את מינכן, כאילו הבניינים האלו, שזה וזה גרם לי צמרמורת שראיתי, זה פעם ראשונה שלי בכפר האולימפי, כנראה האחרונה גם, וזה הדבר הראשון שעלה לי לראש. מעבר לזה, אתה יודע, אני קצת מבוגר, לישון, התנאים בכפר האולימפי זה, אתה יודע, אתה רגיל עם קבוצה או נבחרת, שאתה ישן במלונות, ויש לך חדר לבד, וזה, ופתאום פה, ובניין, והרבה נבחרות שם, וכל, נגיד אני הייתי צריך לישון בדירה, ודירות הכל. אתה צריך פתאום לישון בדירה עם עוד שלושה, ארבעה, וכל אחד בחדר שלו, אבל פתאום יושנים כולם בדירה. בהתחלה הייתי בשוק, אמרתי למנהל קבוצה, בוא נעוף פה, אבל אי אפשר, היחידים, שלא מכל הספורטאים, ואתה יושב אחרי הצהריים בחצר של הבניין שלך, ובחצר השנייה דונצ'יץ' וג'וקוביץ' מהטניס, עם כל השחקניות כדורף וזה, והיחידים שלא היו בכפר האולימפי, זה הנבחרת האמריקאית בכדורסל. הם היו במלון, אבל זה היה חוויה מדהימה, והחדר אוכל שאתה נכנס, ואתה רואה שם אלופים אולימפיים, וחדר אוכל 24 שעות, שתי קומות, עשרות מטבחים, כל הסוגים, והיה משהו מטורף.
וואו.
חבל שלא היה קל.
בהחלט מדהים, ובנבחרת אתה עובד בעצם עם שני סופרסטארים במשך שנים, יאן וסלי ותומאס סטורנסקי, בין אם זה ב-NBA, ביורוליג, והם גם הריפו עליך לא מעט מחמאות, אז איך באמת הייתה העבודה איתם?
נשמע, עם סאטי ואחרת מאשר עם יאן, עוד פעם, שניהם תחרותיים בצורה מטורפת, כן? בגלל זה הם מצליחים ככה. אבל סאטי, אתה יודע, מ-day one היינו כאילו בקשר אפילו חברי, והוא בעצם, אני זוכר שקיבלתי את הנבחרת, הוא היה עוד צעיר, והוא מיד השתלט על העניינים שם, הוא היה צועק על המבוגרים, על יורי וולש ועל לובוש ברטון וכל החברה אלו. והוא פטריוט, הוא כמעט ולא פספס, הקיץ הזה הוא פספס, אבל הוא כמעט ולא פספס, מגיל נוער, נערים, נבחרות, ויאן הוא טיפוס, אני בסופו של דבר הוא סרבי, הוא צ'כי, אבל באופי הוא סרבי, כל השנים היה בסרביה, ואני ישראלי, בהתחלה היו, הוא גם סיפר על זה בזה, בהתחלה היו חיכוכים וקללות ופיצ'קו ומיצ'קו, אבל אחרי זה, תוך כדי, אני זוכר בליפות ב-2015, זה התחיל רע מאוד בהכנה, ואחרי זה נגמר בקבוק יין ווודקה ונשיקות וחיבוקים, אבל זהו, הם טיפוסים שונים, אבל שניהם באמת צנועים, זה מאוד חשוב לי להגיד, גם לשחקנים הישראלים יש שחקנים ששומעים, אם יש ילדים ששומעים, כל ההצלחה זה לא משנה, צנועים, לא עולה להם לראש, ההצלחה, לא מבלבלים את המוח, מגיד צעיר סטרנסקי, אני מכיר אותו עם סוכן ועם אמא ועם אבא ועם סבא ועם סבתא, אין את הדברים האלו, צנועים ועובדים קשה, ויודעים גם מתי ליהנות, אוקיי? יודעים גם מתי ליהנות, אני לא אומר, אבל זה, אתה יודע, הרבה פעמים שאתה מאמן את סטרנסקי, בטח שהוא מתבגר, הרבה פעמים הוא יכול לקחת החלטות, אתה לא צריך, זאת אומרת, הוא יכול להחליט בשבילך גם. ווסלי הוא גם אחד שמבין מאוד כדורסל, הוא גם תמיד אוהב לבוא לישראל לשחק נגד מכבי, אז זהו.
וביורו בסקט האחרון שאירחתם את הבית המוקדם בפראג, אז פגשתם את נבחרת ישראל, ושלב הבתים בעצם הסתיים עם הקרב הגדול בין שתי הנבחרות, שבו אתה ניצחת עם צ'כיה. ואם חוזרים אחורה ליורו בסקט, ובעיקר למשחק הזה, עד כמה זה היה משהו גדול בשבילך? כי אני חושב שבמשחק אחד בעצם ראינו את ההצלחה שלך מצד אחד, ומצד שני את האכזבה של נבחרת ישראל, גם אם זה לא כישלון כמו שעושים ממנו, בהחלט היה טעם פחות טוב סביב הטורניר של הנבחרת, במיוחד ככל שהוא הלך והתקדם. אז מה אתה לוקח משם?
מה, בסוף, אתה יודע, לא רצינו להגיע לזה, אבל בסוף זה הגיע המשחק שלנו נגד ישראל. אנחנו פשוט עברנו את הפציעה עם סטרנסקי, שפרקה לנו את כל העסק עד המשחק הזה. גם המשחק הזה לא היה ב-100%. שמע, זה היה, כמובן שהיה משחק אמוציונלי שלי, לי זה פעם ראשונה שאני שחק נגד נבחרת ישראל עם נונים, וזה פעם אחת שיחקתי במשחק אימון, טורניר ברוסיה, כל היתר זה היה רק נגד קבוצות ישראליות, אז ברור שזה היה אמוציונלי, וברור שזה היה גם משחק חשוב, כי אתה יודע, אם אנחנו לא עולים בבית שלנו, ולא נעים לא לעלות שם, אבל איך שהתחיל המשחק ידעתי לנתק את עצמי מהסיטואציה. ישראל, עוד פעם, אני חושב שהיה בעיות שם, וזה לא היה בעיות של כדורסל, זה היה יותר בעיות מסביב. אני חושב שישראל יש לה פוטנציאל גדול עכשיו ועם חיזוק נכון. הכדורסל באירופה הפערים הצטמצמו ברמה של הקבוצות, יורו ליג ויורו קאפ, וגם ברמה או צ'מפיונס ליג, וגם ברמה של הנבחרות, יותר ברמה של הנבחרות, כי אם תשים לב, הכוכבים הגדולים הם עדיין חלקם משחקים בנבחרות, אבל גם מבוגרים, ואין הבדלים כאלו גדולים בנבחרות. אני חושב שהסיטואציה שישראל נמצאת בה עכשיו עם דור צעיר ודור ביניים ברמה גבוהה, עם חיזוק נכון, ישראל יכולה ללכת לדבר חזק מאוד, די מזכיר לי את צ'כיה לפני כמה שנים, יכולה לדבר חזק מאוד באירופה, אבל כן, זה דורש צניעות ביחד, מעבר לכדורסל, כי כדורסל יש לישראל.
אני חייב להתייחס לזה רגע, לנקודה הזו שאתה מעלה פה, כי באמת דובר לאחרונה הרבה, גם בגלל חילופי המאמנים בארץ, מה השוני בין כדורסל נבחרות לכדורסל קבוצות. כמו שאתה אומר, באמת, אם אנחנו משווים את הסגל שיש לנבחרת היום לסגל שהיה לך לצורך העניין בנבחרת צ'כיה, בוא נגיד שההבדלים הם לא גדולים עד כדי כך, זאת אומרת...
צ'כיה של לפני כמה שנים.
גם של לפני כמה שנים, גם של עכשיו.
כן, ברור, כן.
אז יש שחקן או שניים שאתה יודע שהם הסופרסטרים של הנבחרת, והשחקנים המשלימים גם נהדרים. לנו, נבחרת ישראל כרגע יש לא מעט שחקני יורוליג, ולצערנו לא הצלחנו להגיע להישגים בשנים האחרונות. אז באמת, קודם כל, מה ההבדלים בין אימון קבוצה לאימון נבחרת, איך אתה עושה את ההתאמה, ובאמת מה צריך, לא שאתה יועץ של נבחרת ישראל, אבל כן, מה יכול לעזור לנבחרת להגיע להישגים דומים להישגים שעשית עם צ'כיה.
אני אגיד לך, קודם כל, ברור שיש הבדל, השאלה הראשונה, ברור שיש הבדל בין נבחרת לקבוצה. נבחרת, אתה צריך להחליט על הדברים המרכזיים, אתה לא יכול להתפזר יותר מדי, על הדברים המרכזיים שאתה הולך איתם, אם זה בהגנה, אם זה בהתקפה, ופה ושם לשנות, אבל אתה חייב ללכת בזה, אין לך זמן לעשות יותר מדי ניסויים, וגם בקטע המנטלי, אתה צריך ליצור, לדעתי, אתה צריך ליצור כמה שיותר אווירה טובה ומחויבת, ומצד שני, אם יש משברים, ויש משברים, לפתור איתם, לפתור אותם מיד, כי בקבוצה יש לך זמן לפתור משברים, אתה יכול לתת לו לשחק, אתה יכול לקנוס אותו, אתה יכול אלף ואחד דברים, ויש לך זמן, בנבחרת אין לך זמן, ומיד. אז זה הבדלים גדולים גם בקטע המקצועי וגם בקטע המנטלי בנבחרת לקבוצה, ובקטע של נבחרת ישראל, עוד פעם, כמובן שכמו כל נבחרת, לצ'כים כבר אין את זה, אבל כל נבחרת הם צריכים חיזוק, אני לא עובד לרזולוציה, כאילו, אב עמדה, איזה זה, אני לא נכנס לזה, אבל ברור שצריכים שחקן אחד, כמו רוב הנבחרות, אולי רק סרביה, צ'כיה, עוד נבחרת או שתיים, אבל כולם יש להם את החיזוק הזה.
גם לכם היה את שיל בתקופה.
לא באליפות האחרונה, לפני זה.
נכון, כן, לפני זה.
כן, בדיוק, אבל שיל הוא צ'כי לכל דבר, נשוי עם צ'כית, ארבע ילדים, לא משנה, אבל בגדול כן. צריך את ה... אם אפשר היה לבחור, הייתי יכול לבחור אולי יותר טוב, אבל בצ'כיה אי אפשר לעשות את זה. אז זה ישראל, ועוד פעם, אני לא חושב, תראה, אני שחקתי נגד מאמנים גדולים בנבחרות, ופרקנו אותם, ומאמנים בינוניים, כאילו פחות עם שמות, הצליחו גם, אם זה נפתח מאמן, היה עוזר מאמן של אורן, מאמן נבחרת סלובניה לצורך העניין, או המאמן של פינלנד, שהשנה אימן בשטרסבורג, ולא עניין של, אני לא חושב שזה עניין של מאמן, בישראל יש הרבה מאמנים טובים, ובסופו של דבר זה ליצור את החיבור, ושישחקו בשביל, ילכו עם המאמן, בטוב וברע, וזה הכל. אין דברים גדולים בכדורסל האירופאי ש... אתה יודע, אז אני חושב שברגע שיצרו אותה ביחד ויפסיקו להתעסק בעצמם, אלא יגידו, אוקיי, אנחנו באים עכשיו לשבועיים או לחודש ושמים את האגו בצד, ובאים לשחק רק בשביל הנבחרת ורק בשביל אריאל עכשיו לצורך העניין, ובשביל ההצלחה, אז יהיה בסדר, כי יכולות, כמו שאתה אומר, יש שחקני יורוליג ויש שחקני יורוקאפ מוכחים,
סופרסטארים שהתמודדת מולם ביורובסקט הם ניקולה יוקיץ' בשלב הבתים ויאניס אנטטקומפו בשמינית הגמר, ולאחרונה גם מחוץ ליורובסקט פגשת את ויקטור אמבניאמה הצרפתי. אז איך מתמודדים מול סופרסטארים כמו יוקיץ' ואנטטוקומפו, ומה אתה רואה בוומבניאמה שבאמת הופך אותו לבחירה מספר אחד בעתיד?
מה? קודם כל, נגד יאניס, נגד יוקיץ', אתה יודע, הוא שחק איתך הרבה. הוא כאילו, שחק איתנו כאילו אנחנו ילדים מהקצה. וגם הנבחרת הציבור, אבל נגד יאני זה כבר פעם שנייה שאני משחק נגדו, פעם אחת הפסדנו ועלינו באליפות העולם, והפעם הזאת, הרבה יותר קשה לו באירופה, אני הצבתי מולו, אחרי זה הנבחרת הגרמנית כתבו על זה גם, השתמשו בזה, הגנת החומה, הצבנו מולו וול מה שנקרא, ששחקן שומר אותו, ונגיד וסלי שומר אותו, בלווין מאחוריו, וכשהוא מתחיל להיכנס לסל עם הגב או עם הפנים, כולם מחכים לו, במוקדמות, באליפות העולם, לקחנו ממנו, הוא יצא חמש עבירות אחרי 30 ומשהו דקות, כי לקחנו ממנו שתי צ'ארג'ים, אז הרבה יותר קשה לו לשחק באירופה מאשר ב-NBA, הוא אמר את זה גם, והם ניצחו לנו את המשחק עכשיו, ביורו בסקט האחרון, כי פתאום הוא התחיל למסור, זה לא היה בתוכניות. והם התחילו לקלוע ברבע האחרון, אבל זה אין ספק, תשמע, זה יכולות מטורפות, אתה יודע, הוא יכול לקחת הכדור קורס טו קורס, אז ההוראה הייתה כולם להיכנס לצבע שהוא לוקח הכדור קורס טו קורס ולקח ממנו צ'ארג'ים, אני חושב שבסופו של דבר השופטים באליפות הזאת הלכו עם, אני לא מתלונן, כן, אבל הם הלכו עם הכוכבים, הוא קיבל כמה שריקות, או לא, לא שרקו לו כמה זה, אבל אין ספק שזה זה רמה אחרת. יוקיץ' אני לא יכול, תשמע, הוא משחק בהליכה, לא יודע, כאילו, זה משהו מוזר איתו. הוא עושה הכל בהליכה והוא עושה הכל. הצרפתי, תשמע, אני שחקתי נגדו עכשיו, שחקנו נגדו עכשיו, הוא יהיה מפלצת, זה לא אמיתי. אני חושב שאם יהיו עוד כמה שחקנים כאלו, ישנו את החוקים, יגביעו את הסלים, או שירחיבו עוד את המגרש, כי יש לו מוטת ידיים, גם שהוא לא קרוב אליך, הוא יכול, הוא משנה לך את הזריקה, משהו, זה לא פייר, והוא הולך להיות מפלצת, בטח גם שישים עליו, ישימו עליו שם עוד קצת קילו, משקל, אז בכלל הוא יהיה קשה לעצור את זה. אני חושב, אני קראתי לו בחדר הלבשה יוניקון, כאילו לא אמרתי שאני לא יוניקון, אני חושב שזה הוא יהיה מיוחד, אין ספק.
אני חושב שהפוסטר שבלווין דפק עליו עדיין בא לו בחלומות, וככה שהוא יהיה ב-NBA, הוא עדיין ייזכר בבלווין שם, מטביע אותו בפתיחה הנהדרת שהייתה לכם נגדם.
כן, אני אגיד לך, אבל אמרתי לבלווין, בלווין בא לקבוצה והתפאר בפוסטר הזה, אבל אחרי זה הוא דפק עליו 20 נקודות, אז בוא בוא שירגע, בלווין.
אז באמת זה לגבי הקדנציה באמת מרשימה שלך בנבחרת צ'כיה, ואי אפשר לנתק את מה שמענו לאחרונה לפני המינוי של אריאל בטלאפמי. אנחנו יודעים שכמה אתה מוערך על ידי אנשי איגוד הכדורסל, במיוחד על ידי פיני גרשון, ואנחנו יודעים שהייתה התעניינות כלפיך מצד הנבחרת. בין היתר, אחד מהתפקידים שלך בנבחרת צ'כיה הייתה באמת אחריות על הנבחרות הצעירות, וזה בערך דומה למה שפיני עושה פה. וגם פיני התבטא ואמר שהוא מוכן לוותר על התפקיד שלו כמנהל הנבחרות הצעירות כדי שאתה תגיע. אז באמת, כמה זה באמת היה קרוב וריאלי יותר ממה שאנחנו חושבים שבאמת אתה תהיה מאמן הנבחרת הבא?
זה היה, זאת אומרת, היה איזשהו דיבור, אבל ממש זה לא הגיע לקטע של זה, והיה דיבור ש זה לא שפיני יוותר, זה ברגע שהוא יחליט שהוא מסיים, אז אני אוכל לקבל את התפקיד שלו, שזה תפקיד מאוד מעניין, אבל זה לא קרה מעובר גידים, כי קודם כל אפילו לא הגענו למספרים וזה, כי היה לי חוזה ועדיין יש לי חוזה עם האוקראינים, ואתה רואה שעד עכשיו אפילו לא הצלחתי להשתחרר מהם, לא עם האוקראינים, סליחה, עם הצ'כים, וגם הייתה מגיעה סיטואציה של היושב ראש לי בנבחרת, בקבוצה, שיכול להגיד שהוא לא מוכן שאני אעבוד, כי ככה הוא קיבל אותי עם חוזה מוגמר מהצ'כים, אז זה לא הגיע, והיה התעניינות, היה, דיברנו קצת, אבל לא יותר מזה, כאילו, הבנו שזה כרגע לא יכול לצאת לפה. ואני שמח שבחרו מאמן ישראלי.
באמת, מה דעתך על המינוי של אריאל? כמו שציינת מקודם, לאו דווקא המאמן הכי מוכח ברמה האירופאית, מבחינת הנבחרת, כמובן להוציא את התעודה החוצה, אבל ברמת בוגרים. אז באמת, איך אתה רואה את המינוי הזה, ולמרות שהוא עכשיו ירד ליגה כאמור עם גלבוע גליל, האם באמת הוא יכול להציג את הנבחרת לגבהים חדשים?
אנשים, מאמנים יותר גדולים מאריאל ירדו ליגה, וכולם יש להם את השנים האלו שזה לא מסתדר להם, אבל הוא הוכיח את עצמו מספיק בישראל ובנבחרות הצעירות, ועם הקור של הנבחרת, אם ים ודני והחבר'ה אלו שהיו עם אריאל, ימשיכו ללכת איתו, אז אין סיבה אני חושב שזה מינוי טוב, ואין סיבה שזה לא יצליח, כמו שהזכרתי, שזה לא, תביא שמות, עכשיו תביא את, לא יודע מה, את נבחרת יוון, הביאו את ריק פטינו, אז מה, פירקנו אותם 30 הפרש, להאמין, מה, אז מביאים שמות, אז מביאים זה, קשקוש, בסופו של דבר זה חיבור של המאמן, לשחקנים, באיזה יכולת הם מגיעים בדיוק באותה שנה, באיזה גילאים הם מגיעים, אם כל הפאזל מתחבר, אז אפשר להצליח.
הזכרנו לפני כן גם את הפועל תל אביב, אבל האם אתה רואה את עצמך באופן כללי מאמן בישראל בעתיד?
אני מעריך שמתישהו זה יקרה. כרגע אני עדיין בחוזה, אבל אני מעריך, לאורך השנים היה כל מיני סיטואציות, אבל בסופו של דבר זה לא יסתדר. בסופו של דבר אני ישראלי, אני מאמין שמתישהו זה יקרה.
אני חושב שברמה האירופית, תקן אותי אם אני טועה, מבחינה קבוצתית, זאת הייתה העונה הכי טובה שלך כמאמן ראשי, הגעה לחצי גמר יורו-קאפ, לדעתי ברמה הקבוצתית זה ההישג הכי טוב שלך.
אני הגעתי עם נימבורג, אורן זוכר, פעמיים, או פעם אחת, לרבע גמר, יורו-קאפ, שהיורו-קאפ היה מרמה הרבה יותר גבוהה, אבל כן, ביורו-קאפ, כן, וחצי, הגענו לרבע גמר פעמיים, כן. כן, כן.
אז באמת, שוב, ציינת שאתה תחת חוזה בפרומיטי גם לעונה הבאה, אתם תשארו ביורוקאפ?
כן.
אז באמת מעניין אותי לדעת, כמובן לא בעונה הבאה, אבל אני בטוח שזה גם עולה לפעמים לראש, זה גם עולה הרבה פעמים כמובן בתקשורת אצלנו פה, שאתה יודע ששום דבר לא מספיק טוב ותמיד מחפשים מה חסר, אבל כמה באמת יש לך את החשק לאמן בליגה, שהיא קצת יותר חזקה, עם כל הכבוד לליגה הצ'כית או הליגה הלטבית אסטונית, כמו ליגה הספרדית הטורקית, כמובן ברמת הליגה המקומית, או שאתה רואה את המסגרת האירופית כדבר העליון, והליגה המקומית היא לאו דווקא הדבר שבוער בך.
לא, אני אגיד לך, היה סיטואציות כאלו, כי בצ'כיה, באופן טבעי, הליגה אירופה, או השחקנו הרבה שנים בווטב, שזה ליגה בפני עצמה. אז כמובן שהווטב והיורו-קאפ היו, הצ'מפיונס נשחקנו, היו לפני הליגה המקומית, ואותו דבר פה בפרומיטי, אני, עוד פעם, אני, אם אני, עכשיו היה, זאת אומרת, דיברו איתי קצת קבוצות מטורקיה, וזה ברור של, זה תלוי בסיטואציה של איזה קבוצה, מה יותר חשוב לקבוצה, אבל אני חושב שלאמן בליגה ספרדית או בליגה טורקית, זה יכול להיות כיף גדול, אז סך הכל, אני אמנתי בכל הרמות, אם זה VTB, אם זה נבחרות, אם זה יורו קאפ, אם זה צ'מפיונס, חוץ מיורו ליג, שהיום אני כבר לא רואה כזה הבדל, אבל זה סיפור אחר. אז הייתי בכל המקומות. כן, לא אמנתי לאורך עונה, נגיד, אמנתי בעצם, ב-VTB זה ליגה רוסית, זה ליגה חזקה. כן אמנתי בליגה רוסית וביורו קאפ, לצורך העניין. כן.
בהמשך ישיר לזה, יש משהו שחסר לך בקריירה?
לא, אתה יודע, באופן טבעי הייתי אומר לך יורוליג, כי לא האמנתי יורוליג, אבל זה ממש לא, קודם כל אני לא רואה כיום כזה הבדל גדול, כמו שאמרתי בעניין של הנבחרות, אני חושב שגם אתה לא יכול להשוות את המובילות שלפני 4, 5, 6 שנים להיום, וגם, ואני לא מדבר על מקומות 7-8 ומטה, וגם מבחינת מאמנים, שחקתי נגד כל המאמנים, לא, אתה יודע, לא, אני, הכי חשוב לי זה להיות במקום שמעריכים אותי, שטוב לי בו, כל כמה שאפשר להיות טוב בכדורסל, אתה יודע, בסופו של דבר זה הרבה תחרותיות והרבה לחץ, וליהנות ממה שאני עושה, כמה שאני יכול. לא, אין לי איזשהו חלום שאני אומר, וואו, אשתי רוצה, אבל אני לא עושה. טוב לי.
מי הם חמשת השחקנים הכי טובים שאימנת עד עכשיו?
שאימנתי?
כן.
וואה, אני בטח אשכח, אבל ברור שסטרנסקי וווסלי, יורי וולש, שהיה שחקן NBA, ואני לא יודע אם אתם זוכרים, אמנתי אותו בסוף קריירה, אני אשים מישהו שאז הוא היה צעיר, אבל בסוף הוא הצליח, זה גיא פניני הנודניק, בתחילת הדרך שיחק אצלי הצליח, כן? שיחק אצלי בבני הרצליה שאימנתי פעם. הרבה שחקנים, לא יודע. היה טרי סימונס, היה שחקן שהבאתי לארץ, גבעת שמואל, וואלה, כשכחתי, אתם בדלי תזכרו, אחרי זה הגיע לפה לירושלים. רכז. שמעתי את השם שלו. לא יודע, לא, בטח אני פספס כמה שמות.
בלווין מקשיב לנו, אז כדאי לא להסתבך איתו ולהכניס אותו לדעתי.
הוא מקשיב? הוא יודע שאני לא, הוא לא מהמובילים. הלו.
טוב, אז נמשיך הלאה. אז אחלה חמישייה או שישייה יותר נכון, או מה שיצא לנו, ואנחנו עדיין נחפש את השם שחסר.
אני אגיד לך, טימי באוורס.
טימי באוורס, אוקיי.
וואו, איזה שחקן ענק.
אז
אני הבאתי אותו מקולג' לישראל, גם אלווין יאנג עכשיו עולה לי בראש, אבל אני הגעתי אותו מקולג' לישראל, ואני לא אשכח, עשינו משחק, אימנתי בגבעת שמואל, אז עשינו טורניר, אתה רואה, הכל מתחבר באוקראינה, שהיום כבר לא קיימת, במריופול, והוא נתן משחק גדול שם, אז תוך כדי המשחק, מוטי אמסלם, זיכרונו לברכה, אמר לי, אל תתקשר אליו, אני הולך למכור אותו עוד מעט.
אז יצא לנו חמישייה ושחקן שישי, אז נמשיך הלאה. ומה דעתך על הכדורסל הישראלי כיום?
שמע, קודם כל אני כבר 16 שנים בחוץ, אז ראיתי את השינוי, כי באמת שעזבנו ואחרי זה, הרבה שנים אחרי זה, זה היה באמת, גם המתקנים היו עלו לא טובים, וגם המחויבות הייתה באה, וגם הישראלים לא היו מחויבים, אבל אני חושב שבחמש, שש שנים האחרונות, גם המתקנים כבר בזה, וגם אני חושב שיותר מחויבים, בטח הישראלים וגם הזרים. כמובן שיש מה לשפר, אבל אני חושב שמגמת שיפור, אין ספק, אתה רואה את זה גם ברמה של הנבחרות, גם ברמה של החבר'ה הצעירים, אבל יש שיפור, אני חושב שגם יש יותר כסף בכדורסל, אתה משווה את זה להרבה ליגות באירופה, אני חושב שבכדורסל הישראלי יש כסף לא רע, אם פעם אתה לא יכלת להתמודד עם שחקנים שרצו ללכת לליגה איטלקית או ליגה צרפתית או זה, היום מתמודדים איתם, אז מביאים זרים יותר איכותיים. כמובן שיש, מאמנים תמיד היו מאמנים טובים. תמיד אני חושב שבישראל היו מאמנים טובים, כל הביקורת שהרבה אוהבים למתוח, אני חושב שהיו מאמנים טובים. אני חושב שיש שיפור גדול בליגה. זהו.
רוצה רגע להתחבר לזווית הישראלית ובאמת לומר שאולי מלבד כמה עכברי כדורסל כמונו לא זכינו לראות סיקור כל כך נרחב של העונה שלך בפרומיטי.
לא זכיתם מה?
לראות סיקור כל כך נרחב של העונה שלך בפרומיטי, בשונה לצורך העניין אם אנחנו משווים לשחקני יורוליג ישראלים. כמובן שאני יכול להגיד שלי באופן אישי זה די מפריע, ואנחנו מנסים לעשות כמה שיותר כדי באמת לתת הבמה שראויה, וזה מתחבר מאוד לשאלה הבאה שלי, שאני זוכר גם שהתראיינת בעבר ואמרת שאתה לא כל כך מחפש את זה, אבל היום בראייה אחורה וכמובן בהווה, האם אתה מרגיש שמעריכים אותך פה בארץ כמו שמגיע לך?
אני חושב, תשמע, אני חושב שכן, מעריכים אותי יותר, כי שמעו עליי יותר, כי בגלל שחקנו עם ישראל ו... אם זה בקבוצות שלי, אני כל פעם שחקתי עם קבוצה אירופאית נגד קבוצה ישראלית, עברנו אותם, כאילו לא נתנו להם לעלות ואנחנו עלינו, אני חושב שקצת יותר מכירים אותי, אבל עוד פעם, כמו שאמרתי באחד הרעיונות, אתה יודע, אנחנו תמיד חושבים שאנחנו בישראל, בכל דבר אנחנו מרכז העולם, אבל מתברר שלא, אתה יודע, יש עוד כמה מדינות בעולם, ותמיד היה חשוב לי, אתה יודע, קודם כל להצליח בפני עצמי, כשאני מבסוט, כשאני אהיה מרוצה מהעבודה שלי, לפעמים זה יותר טוב, לפעמים זה פחות טוב, לא כל כך יכלתי, אתה יודע, תמיד לחשוב למה לא מסקרים אותי יותר, או זה, או לנסות לדחוף את זה וזה, אבל זה לא עניין אותי, עניין אותי, אני חושב שבאירופה מאוד מעריכים אותי, ולראיה, אתה יודע, התוצאות, ההצעות שאני מקבל וזה, אז זה כאילו לא, אבל אני חושב שגם בארץ, יותר מעריכים, אפילו מדי פעם מזהים, כמו שבצ'כיה מזהים יותר. אז אני חי בשלום עם זה, הכל בסדר. אבל אני חושב שהם יודעים להעריך. זה שקבוצות פונות אליי, או זה שנבחרת, או דברים כאלו, אז מראה שמעריכים את העבודה שעשיתי באירופה. אני חושב שעכשיו מבינים יותר מה זה הצלחה של נבחרות, הצלחה של קבוצות באירופה. פעם חשבנו שרק אם אתה מצליח בארץ, זה הכי טוב. יש עוד.
אתה אחד המאמנים הישראלים הפעילים באמת עם הכי הרבה ניסיון וקבלות ברמה אירופית. אתה יכול להעיד על עצמך שאתה המאמן הישראלי הפעיל הכי טוב שיש היום?
זה לא תשמע ממני אף פעם. לא יודע, אני לא, מי עכשיו עובדים בחוץ? דן עוזר מאמן.
יש את מודי מאור, את
כן.
אורן, את קטש במכבי, שהם
כן, אתה יודע,
הבולטים.
קטש עושה עונה גדולה, מה אתה רוצה? זה, אתה יודע, זה... אני סך הכל, אני עושה עבודה טובה שם, לא בקטע של להשוות מי עושה יותר, מי עושה פחות, זה לא... אבל אני יש לי, בוא נאמר שיש לי הרבה שנים באירופה, ו... הצלחות, אבל אתה יודע, לא יודע.
ספר משהו מעניין שלא יודעים עליך.
משהו מעניין, אני אוהב כדורגל, אני אוהב את הפועל תל אביב. ויש לי חבר, שהוא החבר הכי טוב שלי, אבל הוא יכל להיות מושלם אם הוא היה עוד, אם הוא לא היה מכבי, זה מוטי דניאל. מה עוד? אני...
אתה יכול להמציא שחלקת נרגילה עם לוקה דונצ'יץ', אני חושב שזה יהיה...
לא, לא, לא חרקתי לא נרגילה, אבל ראיתי אותו נרגילות. אני אוהב ללכת למסעדות, אני יודע לשתות וודקה, אני אירופאי.
אז יש
ראיני.
לנו...
מה?
אז הזכרנו כמה שאלות גולשים, ועל הרבה דברים כבר ענית, אז נשאל עוד כמה שאלות של הגולשים, ותוכל לענות בקצרה. אז אחד זה, מה דעתך על המצב הנוכחי של אבדיה ב-NBA?
שמע, אני ביקרתי אותו, לא אותו, את סטרנסקי, שהם שיחקו ביחד בוושינגטון. אני גם מיודד, הייתי מיודד עם תומי שפר הרבה שנים, ה-GM. תשמע, אני מקווה בשבילו שאם וושינגטון לא יעשו את הקפיצה קדימה, שילך יעבור לקבוצת כדורסל. כי אתה יודע, יש המון קבוצות שם שזה... איך אמר לי סטרנסקי, אתה יודע, הוא אחרי שהוא היה בכמה קבוצות ב-NBA, בוושינגטון ובשיקגו, וזה, אז שהוא הגיע לסן אנטוניו של פופוביץ', אז הוא אומר פתאום, המאמן, הוא צועק על השחקנים, ועושה וידאו, וצועק עליהם, ומסביר עליהם, זה דברים שלא היו שם. אז כדי באמת, כי דני הוא כמו סטרנסקי, הוא כמו זה, הוא תחרותי והוא רוצה להצליח, והוא רוצה שהקבוצה שלו תצליח, כמו שרס בזמנו. אז כסף כסף נהדר יופי, אבל אם זה ימשיכו ככה, אז כדאי, הלוואי ויצא לו להגיע לקבוצה יותר גדולה, כי מגיע לו.
מי הקבוצה הכי טובה בישראל כרגע?
מכבי, אבל לא בהכרח הם יקחו את האליפות, אתה יודע, זה משחק אחד, אבל...
שלושה משחקים בגמר.
מה? בגמר זה שלושה משחקים, נכון. זה הטעות שלי, אני יודע. גדול מכבי, אני חושב. להאמין שמכבי, לא, כל הצער.
אוריאל קומניסטיאנו עם כמה שאלות שאתה יכול לענות בקצרה. אחד, מה לדעתך ההישג הכי גדול בקריירת האימון שלך? הדבר השני זה בפרספקטיבה של 15 שנים, האם אתה חושב שהרמה בכדורסל האירופי עלתה או ירדה? כבר דיברת על זה שפערים מצטמצמים בין מפעלים, אבל באופן
כן.
כללי על הכדורסל האירופי,
ירדה.
וגם מי לדעתך תיקח את היורוליג?
רמה ירדה, אין לי ספק בכלל, גם ברמת קבוצות, גם ברמה של זה, כי אתה רואה שברמה שנבחרות, אם בפנר כל השחקנים הם זרים, או באנדלו כל השחקנים הם זרים, אז בקושי יש טורקי אחד לרפואה, וככה אתה יכול ללכת בהרבה נבחרות. אז אין ספק שהרמה של נבחרות, הרמה הצטמצמה, כאילו הפערים הצטמצמו, אותו דבר ברמה של הקבוצות, גם בגלל החוקים ב-NBA היום, שלא מגיעים מיד לזה, אז לשאלה הזאת אני חושב שהרמה ירדה באירופה. מה היה השאלה?
ההישג הכי גדול
ההישג הכי גדול שלי שאני עדיין מאמן. זה הישג גדול בפני עצמו. אני חושב שבסופו של דבר, אליפות העולם עם הנבחרת מקום שישי, זה היה הישג מדהים לפני ארצות הברית. אז זה, אבל בגדול, זה שאני עדיין מאמן וברמות הגבוהות, זה הישג גדול.
ומי תיקח את היורוליג?
אפשר לדעת. לא יודע, אולי זה בסוף יהיה אולימפיאקוס, אבל לא יודע. אפשר לדעת. משחק אחד, הכל יכול להיות ברמות הגבוהות.
טוב, יש לנו עוד שאלה אחת שמתאימה פה. מתן זילבר שואל, האם אתה רואה את עצמך בשנים הקרובות כן חותם אצל קבוצת יורוליג?
לא יודע, לא יודע. תלוי בסיטואציות, מה יבוא, מה, לא יודע. אתה יודע, אם היום הייתה באה לי קבוצת יורוליג, אני בסך הכל מבסוט ואיפה שנמצא, אבל הכל יכול להיות, אתה יודע, אם יבוא, יבוא, ואם זה לא יבוא, גם נחיה בשלום.
ועכשיו, מה החלום הכי גדול שלך בקריירה?
להיות בריא. לא, אמרתי לך, חלומות, אני חושב שכמעט הגשמתי את הכל. כמובן, הייתי, מה זה לא, זה להמשיך ליהנות, זה החלום הכי גדול.
טוב, אז אנחנו ממש מתקרבים לסיום, ויש לנו בכל פרק פינת סיפור, שזה האורח מביא סיפור מיוחד מהשנים שלו בכדורסל, אז נשמח לדעת איזה סיפור מיוחד יש לך לחלוק, כי אני בטוח שיש הרבה וכבר הבאת כמה סיפורים.
יש הרבה סיפורים. אתה מה, אני אספר את הסיפור עם יאן וסלי שנגענו בו. על מוקדמות אליפות אירופה, על אליפות אירופה 2015, ההכנה, פעם ראשונה שאני מאמן אותו, אני אומר ימינה, הוא הולך שמאלה, ככה חודשיים, חודש, אני אומר שמאל, הוא הולך ימינה, אני זה, אתה יודע, כאילו, אני משתגע, מה, אני לוקח אותו לשיחות, וזה אומר לי, הכל בסדר, אל תדאג, תגיע אליפות, אני אהיה בסדר. וכל מה שאני עושה, הוא עושה הפוך. אני מדבר עם השחקנים הוותיקים, אומרים לי, אל תדאג, יהיה בסדר וזה, אבל הוא לא סופר אותי בכלל. הוא לא, זה, ואז היה משחק אחרון, בהכנה נגד ספרד, בספרד. עכשיו, הרגשתי סמרטוט. אמרתי, אם אני לא עושה פה פיצוץ, אני מגיע לאליפות עם הזנב בין הרגליים. ושחקנו נגד ספרד, הובלנו, ואז 3-4 דקות לחצי, רצה אלוהים, עשינו כמה שטויות, לא הוא, וירדנו בפיגור. בקיצור, נכנסתי לחדר הלבשה, עשיתי שם הצגה רק עליו. צרחות, קללות, לוח טקטי, הכל מה שצריך, שאני נתתי לו לעשות מה שהוא רוצה, וזה לא היה קשור בכלל למה שקרה למגרש. ויצאתי, סגרתי, טרקתי את החדר ויצאתי. הם עלו לחימום חזרה, ואני רואה כל הזמן עובר לידי ומקלה. פיצ'קומטה, פיצ'קומטה. בקיצור, עלה חצי שני, עשה הצגה על גסול, נפסדנו בסוף על קטנות, הוא נתן משחק מצוין, ואז נסענו לאליפות, הוא נתן אליפות גדולה, כל האליפות אני מקלל אותו והוא מקלל אותי, וסוף האליפות הוא בא אליי, מחבק אותי במלון, הוא אומר לי, שוטה, הוא אומר לי, אתה בן זונה, אתה ידעת מה אתה עושה איתי. אז זה סיפור שאני יכול לדעת.
רגע, בעברית הוא אמר?
לא, פיצ'קומטה, פיצ'קומטה, אני יכול לדעת.
וואו, אז זו סיפור באמת מדהים והדרך הכי טובה לסיים את הפרק הזה. אז כן. קודם כל תודה רבה לך ננו שהתארחת, ללא ספק אחד האורחים הכי בכירים שהתארחו בפודקאסט, ובהזדמנות זאת אשמח גם להודות לכל המאזינים שהגיעו עד לכאן, מוזמנים לדרג את הפודקאסט 5 כוכבים באפליקציות הפודקאסטים, להוריד את אפליקציית ספורטס רבי, להמשיך להתעדכן באתר, ובנוסף להצטרף לקבוצת הוואטסאפ הקהילתית, קהילת ספורטס רבי, אם אתם רוצים בפעמים הבאות לשאול את האורחים הבאים, כמו שהיה עכשיו עם ננו, אז אתם מוזמנים להצטרף, לשלוח שאלות לאורחים, והם יענו כמו שהיה עכשיו. אז פעם נוספת, תודה רבה ננו על פרק
רבה.
באמת מיוחד ומרתק, ונתראה בפעמים הבאות.